עתיד מזהיר. הכל על חדשנות בעולם העבודה. בהגשת נילי גולדפיין ומלי אלקובי.
מה העניינים, נילי?
היי, היי.
מה שלומך?
חרה, אבל השבוע אמרה לי מישהי מהצבא, אוקיי, יש לך בוחן מציאות תקין.
יפה. וואו, יש לנו היום נושא טעון, רגיש,
מורכב.
מורכב, על הכותרות, אש, כל העניין המגדרי, כל עניין הנשים, האם... איך מטפלים בכל האירוע הקשוח הזה? ולפני שנצלול לתוך הפרטים, אני רוצה רגע לשאול שאלה כללית. אנחנו ב-2024, רגע בהיבט אפילו זום אין על עולם העבודה. האם עדיין קריטי ורלוונטי לטפל בעניין המגדרי?
אני חושבת שאין עניין יותר קריטי מאשר העניין המגדרי לטפל בו, כי היינו כבר באיזשהו מקום בלה-לה-לנד, שהיינו כן. פתוחים על סמך מחקרים ונתונים של ה-500 Fortune Magazine וכל בתי השקעות בעולם, שהסיפור המגדרי מוכר, ידוע, והערך המוסף של נשים בצמתים של קבלת החלטות, הוא מביא ROI מטורף לחברות, ופתאום בשנה האחרונה, אולי אפילו קצת יותר, אבל בוודאי בשנה האחרונה, אנחנו לגמרי הבנו, שכאילו העולם קצת הולך אחורה, וישראל הולכת הרבה אחורה, לא רק להבין, אלא ליישם. אז אם את שואלת בשאלות של כן או לא, האם ב-2024 צריך לטפל בעניין המגדרי, התשובה היא כן עם 5 סימני קריאה, לגמרי. וגם נפנופים ברגליים.
כן, האמת שאפילו בקורונה, עוד אפילו כמה שנים אחורה, אנחנו ראינו גם הליכה אחורה עם נשים, כי אחד הנתונים הכי מבאסים שקרו בקורונה, זה שאחוז הנשים שהתפטר מהעבודה, בגלל הקושי לאזן בין עבודה לחיים פרטיים, בגלל הילדים בזום, היו הרבה יותר נשים. ואז אתה אומר, מה? עדיין? גם ב-2020? אז כן, וב-2024 יש לנו משברים גדולים עם הסיפור של המלחמה. אחד המשפטים החזקים שככה צפו בגלל האירוע של המחדל, המודיעיני והמחדל הצבאי והביטחוני, זה להקשיב לנשים מציל חיים.
את יודעת, זה לא רק העניין של להקשיב לנשים מציל חיים, כי באמת עניין של חיים ומוות הוא יחסית קיצוני. הוא לחם חוקנו בימים אלה, אבל הוא יחסית קיצוני. קחי שנה אחורה, או שנתיים אחורה, מספר של נשים מובילות בתהליכי קבלת החלטות במגזר הציבורי. ממשלה, כנסת, מנכלים של משרדים ממשלתיים. אם יש בארץ מפלגות, שכעיקרון זאת המנהיגות, אפשר להגיד דברים טובים, דברים פחות טובים, אבל זאת המנהיגות, הכנסת והממשלה. לוקחים את משרדי הממשלה, ורואים את מספר אנשים שכיהנו בתפקידים בכירים, ואת הצניחה החופשית בעשרות אחוזים בכל מי שנמצאת שם. קחי את הקבינט, קחי את המטכ"ל, קחי את כל המקומות במדינת ישראל, אפילו בבורסה בתל אביב, כן, הארגונים הגדולים שמדווחים לבורסה, ואת רואה שהולכים אחורה במקום ללכת קדימה. ואת אומרת, היי, יש לכם את כל הנתונים שאומרים שנשים בארגונים הם פוטנציאל מטורף, טלנט, אוקיינוס כחול, תקראי לזה איך שתקראי, וכאילו העולם קורא דבר אחד, מבין דבר אחד, והולך למקום אחר. ואת אומרת, what the fuck, מה קורה לכם כאן?
וזה רק מראה כמה זה מורכב, ואיפה יש פה כן דווקא נקודות אופטימיות בתקופה הנוכחית, במקום של הקרביות, של נשים קרביות בצבא, זה יפה מאוד לראות שזה סוף סוף קורה, וגם לראות את זה בלייב, כי המלחמה הביאה את זה בלייב לצערנו, בגלל המלחמה, ולראות את הביצועים, זה כאילו השתאות וטענו גדול. וטוב שיש לנו מקומות עבודה מתקדמים שדואגים לדברים האלה, ונשים מדהימות שמודעות לזה ופועלות למען הדבר הזה. והיום אנחנו הזמנו אורחת שעוסקת בין היתר גם בתחום הזה, בתוך עולם העבודה, ליאור פורט, סמנכ"לית משאבי אנוש של חברת כתר. אהלן.
אהלן, תודה שהזמנתם אותי.
תודה שבאת.
ליאור, נושא רגיש בטירוף, תפוח אדמה לוהט. ספרי לנו קצת עלייך, על הארגון ונצלול ה... עניין?
טוב, אז כמה דברים על עצמי, אני שאלת אותי איך להציג את עצמי, אז אוהבת מורכבויות ואתגרים, מה זה אומר? סתם אתן דוגמה מתוך חברה שעבדתי בה, שהייתה צריכה לעבור איזשהו שינוי ולבנות את עצמה מחדש, אז היה צריך לשים מבנה חדש ותהליכי עבודה, ופעם ראשונה שלי שנתקלתי באירוע בסדר גודל כזה, אז הדרך שלי לעשות את זה, קודם כל ללמוד איך עושים את השינוי, ואחר כך לבנות את התהליך שיעזור גם לאנשים וגם למערכת להתחבר אליו ולעבור אותו ביחד. זה הפאשן שלי. קצת על קטר, אז קטר, חלק מכירים אותם מהכיסא, אבל בקטר מייצרים מוצרים לבית ולגינה, ממחסנים, עד ארגזי כלים, פינות ריהוט, סלסלות יחסון, בעצם כל מה שצריך בשביל להיות בחיים מאורגנים. בישראל יש 6 מפעלים, מתוך 20 בעולם, רק בארץ אנחנו מייצרים 15 מיליון מוצרים כל שנה, זה סדר הגודל של הדברים.
מטורף, מתוך 20 בעולם.
מטורף. ו97% בעצם מה שאנחנו מייצרים יוצא לחול, ככה שאנחנו בעצם היצואנית הכי גדולה של מכולות בישראל. ועם הגודל בא אחריות, גם לעובדים, גם לתעשייה, גם לסביבה, גם לקהילות שמסביבנו. ובזה אנחנו משקיעים מתוך אמונה בערכים משותפים לקחת את הדברים קדימה.
יפה.
אז תגידי, חברה תעשייתית זה לפחות למיטב ידיעתי אחד הענפים שבהם יש פחות נשים, בגלל שהחברה היא מסורתית. מה לכם ולך ולנושא שהתחלנו, הקומפליקציה של נשים בצמתי קבלת החלטות ובכלל?
כן, אז אני אספר אולי מה קרה לי בפעם הראשונה שהגעתי אחרי שקיבלו אותי לעבודה, הזמינו אותי לישיבת הנהלה, נכנסתי לחדר, החדר היה מלא בגברים.
רק גברים?
חוץ ממני הייתה אישה אחת.
אחת. מה היה התפקיד שלה?
היא בעצם הדוברת, מי שאחרית על כל נושא התקשורת הארגונית ועל היחסי ציבור. וזהו, כל שאר ההנהלה המנכ"לים, 13 גברים. תדמיינו לעצמכם חברה תעשייתית, 3 קמפוסים ענקיים. מה אתם מדמיינות שמייצר את המוצרים? אני מניחה שלא דמיינתם נשים עומדות ליד המכונות.
אנחנו קצת מדמיינים אולי רובוטים בעולם העבודה החדש, אבל נשים אני לא הייתי רואה שם.
אז איזון מגדרי לא היה שם. ובעצם זאת נקודת הכניסה שלי לארגון. ומפה, בעצם יחד עם המנכ"לים, בנינו תהליכים שבעצם המטרה שלהם היא לייצר שינוי בארגון. שואלים איפה מתחילים?
לא, שואלים קודם כל למה.
למה?
ואת אמרת מנכ״לים, הם גברים.
יש היום ישראל, היום מנועת, יש 2 מנכ״לים גברים, וגם את היחידות העסקיות היום מנהלים רק מנכ״לים גברים.
עדיין בהנהלה יש רק גברים חוץ ממך?
לא, אנחנו היום 3.
או, יפה,
כן, גדלנו.
אבל בואי תעני על שאלת הלמה, אני חושבת שזה חשוב.
שאלת הלמה, אני חושבת שברגע שיש יותר מגוון סביב השולחן, אז את מקבלת יותר פרספקטיבות, ומפה אפשר לייצר שינוי. וככל שיש דומיננטיות גדולה בכל מקום בארגון, לא רק בשולחן ההנהלה, מרצפת הייצור ועד, ודרך כל השכבות בארגון, אז הארגון נעשה יותר טוב. צריך להגיד שזה גם מוכר, כאילו זה גם מגובה מחקרית. יש מחקרים שמראים שהארגון ככל שיותר מגוון, אז הביצועים שלו עולים, והערך של החברה עולה. בדיוק. אז מהרבה מאוד בחינות בעצם יש יתרון בלשים את אנשים ליד השולחן. אפרופו נתת את הדוגמה קודם של הצבא ושל ההחלטות, יש יותר פרספקטיבות. חלק מהפרספקטיבות אנחנו יודעים הן מאוד תמועות, מה שנקרא, בתוכנו, וככל שנשים יותר קולות סביב השולחן, אגב לא רק נשים, גברים, צעירים, מבוגרים,
מיעוטים,
כאילו אנשים שמגיעים מקצוות שונים של החברה, אז ככה יש לך יותר עושר של קולות בארגון.
אז המנכ"לים הכירו בזה, דיברו על זה, ואמרו לך תעשי עם זה משהו, מותק.
כן, בלי מותק.
דרך אגב, הם באמת לא אמרו מותק, אבל כן צריך להגיד שכשזה בא מלמעלה, אז קל לייצר את התהליכים, ובסוף התהליכים זה לא רק מה שאתה גוזר מלמעלה, זה the devil's in the details. זאת אומרת, אם לא תייצר את השינוי דרך הדברים הקטנים, או המהותיים, או ביום יום, לא תצליח לייצר את זה, וזה כמו מין אבני דומינו. אתה מתחיל עם לבנה אחת, ולאט לאט מייצר את השינוי. זה יכול להתחיל עם המלגזנית הראשונה, נכון? לכל אנשים, להמון נשים באוכלוסייה יש רישיון נהיגה על אוטו. אז למה שלא להם רישיון נהיגה על מלגזה? בסדר? אז כשאתה שם את המלגזנית הראשונה, והיא מגיעה פתאום לעולם הייצור, והגברים רואים אותה ומוחאים כפיים, כי פתאום זה כאילו הדבר שנראה הכי לא ברור מאליו, נהיה ברור מאליו, אז קל להביא את המלגזנית הבאה.
אז תספרי, אבל איך הבאתם את הראשונה?
שאלנו. שאלנו את אחת העובדות, שראינו אותה בתור מישהי שיש לה פוטנציאל להתפתח, היא הייתה עובדת ייצור, שאלנו אותה, את רוצה להתקדם, את רוצה לקבל איזשהו מקצוע לחיים? היא אמרה כן, ואנחנו הולכים איתו יד ביד, וזה לא הדוגמה היחידה, יש לנו דוגמה של אמירה, שהייתה בכלל עובדת ניקיון, ובאה ואמרה שהיא רוצה לעבוד בבית המלאכה. אגב, היא לא הייתה מנקה כל כך טובה, שאלנו אותה איך זה יראה בזה, ואז התברר לנו שיש לה תואר.
במה?
יש לה תואר, היא הנדסאית. ועובדת בתור מנקה, כי היא לא צריכה למצוא עבודה בתואר שלה, והיא אמרה שהיא רוצה לעבוד.
בגלל בעלות של דייברסיטי מכיוון אחר.
בדיוק, אמרה שהיא רוצה לעבוד בבית המלאכה, ואנחנו אמרנו, יאללה, בואי. קחנו את היד ביד, והתחלנו להכשיר אותה, והיום היא עובדת בבית מלאכה, זה היה תהליך ללמד את החבר'ה שם בתוך הבית מלאכה, עם כל התבניות הגדולות, וכל הכלי העבודה שיש מקום של מישהי, והיום, היום ממש, מתחילה העובדת השנייה שלנו, רליה, גם נכנסת לתוך בית המלאכה, ופתאום המלאכה שהייתה גברית, אגב, גברית, אנשים שעובדים שנים בתוך המערכת, פתאום יש שם עוד אישה, וכל אישה כזאת שנכנסת למה שנקרא לתפקיד הגברי, היא פורצת את תקרת הזכוכית לאנשים הבאות שיבואו אחריה. אז זאת דוגמה אחת. אחר כך תסתכלי, כאילו, אם עובדי הייצור שלנו פעם היו רק גברים, איך יצמחו להיות מנהלי משמרות, מנהלות נכון. המשמרות של הארגון. אז צריך להביא עבודות ייצור, ואחר כך צריך לזהות מהם יש להם פוטנציאל, ולפחות על האחראית קו, ומאחראית קו היא תגדל להיות ראש צוות, ומראש צוות היא תהפוך להיות מנהלת משמרת. אז זה לא משהו שהוא קורה ביום אחד, אבל זה תהליך שאם אתה שם שם את ההשקעה ובונה אותו, אז אתה יכול לייצר את זה, וככה זה היה גם מנהלת המפעל הראשונה, שליקטנו אותה ו... מהתפקיד שלה, שהייתה בכלל בשרשרת הספקה, אמרנו, בואי איתי מנהלת מפעל, ואז יחד איתה באה מנהלת ייצור, והיום שכבר, זה כבר יש עוד מנהלת מפעל בתוך הארגון, זאת אומרת, צריך את הראשונה שתפתח את הדלת, ואחריה יבואו אחרות.
ומה שאת גם מתארת כאן, זה המון המון פרואקטיביות שלכם, כדי שזה יקרה, המון דחיפה. כן. זה לא קורה לבד.
כן, זה נכון, אבל זה צריך לקרות גם ברמת על לנהל את השיח עם העובדים ולקדם את זה. מצד שני, צריך לשים תשתיות ארגוניות שבונות את זה מכל הכיוונים, גם מלמטה וגם מלמעלה. למשל, יש לנו אקדמיה למנהיגות של נשים. למה? למה דווקא נשים? למה לשים רק נשים ביחד בתוכנית? הרי אנחנו רוצים דייברסיטי, כי אנחנו באמת מאמינים שיש דברים, יש חסמים שעומדים בפני אנשים שהן לא מודעות אליהם, ולכן התפקיד שלנו זה לצקת את התשתית שבעזרתה הם יוכלו לצמוח. אז האקדמיה לנשים באמת עושה את זה.
באקדמיה לנשים לומדים גם גברים?
לא.
וחשבתם אולי כן לערב?
זו הייתה דילמה איך לנהל את זה. המחשבה שלנו שבשלב הראשון חשוב שאנשים יהיו מודעות לחסמים, וגם נעזור מה למצות את הפוטנציאל שלהם, ואחר כך נרחיב את זה למעגל. אגב, ברמה הארגונית אנחנו עושים עבודה. יש לך שרה. בוודאי, כי אם את רוצה שארגון יהיה מגוון, אז את צריכה לתת להם את הכלים לנהל בעצם צוות מגוון.
נכון. אני אתן סתם דוגמה, כי העולמות שלי מאוד בפוקוס של איזון בין עבודה לחיים פרטיים, ואני תמיד אומרת שכדי לאזן בין עבודה לחיים פרטיים בתוך מקומות עבודה, צריך שגם תהיה את התשתית הארגונית לתת לגיטימציה לגברים להיות יותר בשעות גמישות, או מה שזה לא יהיה שקשור לעולם ההורות, או תחביבים, או סטודנטים, והרבה פעמים זה בכלל לא קיים. אין לגיטימציה. יש יותר לגיטימציה לאנשים, וגם הגברים עצמם צריכים לקבל כלים. וברגע שזה קורה, אז פתאום הכל משתנה. אז הסיפור הזה של הכשרה והמודעות גם לצד השני, לא משנה אם גברים על נשים ונשים על גברים, הוא קריטי. עשיתי איזושהי תוכנית בחברת מטרוניק, עשינו תוכנית של מנטורינג הפוך, ושם אחד הנושאים שהארגון בחר לתוכנית זה מנהיגות נשית, במיוחד נשים צעירות. ואז כל הצוותים שהיו בתוכנית מנטורינג היו צריכים לבחור את הנושאים. ואת הנושא הזה בחרו שני גברים, והם עבדו בקואוצ'ינג של מנטורינג הפוך צעיר מול בכיר על מנהיגות נשית, וזה היה מדהים. ועצו משם דברים מטורפים מבחינת הארגון אחר כך.
אגב, אצלנו זה לא מנהיגות נשית, זה מנהיגות נשים. כי נשים. אנחנו באמת מאמינים שבסוף במנהיגות יש בכלים שהם משותפים.
נכון.
יש לנו גם תוכניות שהן תוכניות משותפות. זאת אומרת, זה שהתוכנית הזאת ספציפית נועדה לסגור איזשהו פער ספציפי אחד, אבל יש לנו שם התוכנית של עתודה ניהולית של הארגון, שאנחנו מביאים אנשים שהם בעצם מסיימים של האוניברסיטה, ואנחנו מגדלים אותם להיות משקיעים בהם ומגדלים אותם להיות מנהלים בכירים בתוך הארגון, מתוך ציפייה שהם הפכו במשנים להיות גם עד תפקידים של מנכ"לים. ודאגנו לגוון את הקבוצה הזאת שתהיה בדייברסיטי מאוד משמעותי, ובעצם את התוכנית הראשונה שלנו סיימו רק 5 נשים, מתוך נשים וגברים סיימו בהצלחה רק 5, ואנחנו מאמינים שמהחמש האלה יצמחו המנהלות הבחירות הבאות שלנו בתוך הארגון.
בטוח.
אגב, 5 נשים שמגיעות גם מהחברה הערבית וגם מהחברה היהודית, שוב, מתוך הבנה שגם במקומות האלה אנחנו צריכים לעשות עבודה, אבל אם לא מייצרים את התשתית לאינקובציה, אז זה לא יקרה. זאת אומרת, כארגון יש לנו אחריות לייצר את התשתיות התומכות.
יש ספר שאני מאוד רוצה להמליץ למאזינים שלנו לקרוא, הוא מקיים בעברית, הוא נקרא מנהיגות השקטי. כתבו את זה גבר ואישה, נילי מבט ופרופסור רג' ססודיה. הם שניהם הודים, אבל רג' הוא מגיע מהתרבות האמריקאית, ונילי מחיה בהודו. והם באמת מדברים ליאור במונחים מאוד דומים למה שאת מדברת, והם אומרים שכדי שיש שינוי, צריך לקחת בחשבון את העובדה שגם אנחנו כנשים מאוד מאוד חזקות, ויושבו בחדר 4 נשים מאוד מאוד חזקות, גם אנחנו, יש לנו את הסוציאליזציה של אלפי שנים של הגמוניה גברית. ואנחנו בעצמנו לא תמיד מודעות עד הסוף למה עוצר אותנו, למה מגביל אותנו, ואנחנו צריכות לעלות רמת מודעות לזה כדי שנהיה מסוגלות להתמודד עם זה. אז רג' ונילי, מה קוראים בספר הזה, לעניין הזה, לזרוע את הזרעים. אנחנו הזרעים. המנהיגות הפוטנציאליות הם זרעים, והזרעים צריכים להיות זרעים משובחים, אבל בלי, הם קוראים לזה the seed and the soil. האדמה שבה שמים את הזרעים היא לא פחות מהותית מאשר הזרעים עצמם. כי אם שמים זרע מאוד משובח בארגון, בחברה, שעדיין יש בה אפליה מגדרית built in, ועדיין שמה תקרות של זכוכית ברמות כאלה או אחרות לפוטנציאלים שלה, אי אפשר יהיה לעשות את זה. אז מה שאת מתארת בעצם ליאור, זה תנועת מלקחיים נכונה בעולם העבודה החדש. צריך לעבוד על אנשים שתהיינה עם המוטיבציות ועם האמונה העצמית ועם המודעות לבעיות שלהן עצמן שנוצרות משנים של סוציאליזציה, וגם הארגון צריך את הקורסים, את הפתיחה של התפקידים, את הרעיון אולי האחר לגבר ולאישה לאותו תפקיד, כדי להגיע למצב שארגון באמת כותף את הפירות על ההצלחה שלו. יש לכם נתונים לגבי אתם מצליחים, אתם לא מצליחים, זה עוזר לכם, זה לא עוזר לכם, יש קשר לשורה התחתונה, יש ROI?
תראי, יש ROI, לא מדדתי את זה במובן של הרווחיות העסקית, אבל את רואה את הדינמיקה בתוך הארגון, את רואה החלטות מתקבלות, את רואה סוגים שונים של תקשורות שמתרחשות בתוך הארגון, את רואה הבשלה והבשלה של הארגון בהרבה מאוד מובנים, וקולות שונים שעולים, אז באינפוטים שאנחנו מקבלים מהשטח, אנחנו מקבלים מגוון הרבה יותר גדול של אינפוטים, ואת רואה גם את הדינמיקה, מה שנקרא, בכל הרבדים, איך היא משתנה לאט לאט מתוך הארגון, ובסוף אני מניחה שאנחנו גם, אתה יודע, אנחנו רואים את הפירות, בסוף האנשים שלוקחים את התפקידים, הם מקבלים אותם, אנשים שלוקחות את התפקידים, מקבלות אותם לא בגלל שהם אנשים, מקבלות אותם כי הם יכולות, וכי הן מסוגלות להצליח בתוך התפקיד. אין פה, אין הנחות בדרך. יש רק מקפיצות שעוזרים להם לקרות. ואת רואה, מארגון שנגיד, סתם לדוגמה, במטה לא הייתה לנו בעיה. גם היום אין לנו בעיה, אנחנו כמעט מאוזנים 50%, 50%. אבל בשלוש שנים האחרונות עברנו מ-16% של נשים בארגון בכלל, ל-27% בארגון, אנחנו ארגון של 2,500 עובדים, זה שינוי משמעותי מאוד.
מאוד.
ואת רואה, נשים לאט לאט מופיעות בכל מיני תפקידים, שמראים לך שבסוף אנחנו יוצקים ומצליחים לשנות את התרבות הארגונית, והנוכחות נהיית יותר גדולה, אבל זה מסע. זה לא משהו שקורה בן יום, צריך להשקיע בזה, צריך להתמיד בזה, צריך, כמו שאמר, צריך גם לעזור לאנשים, לא רק לשים את התשתית הארגונית שתאפשר להם לצמוח, אבל גם לעזור אנשים להגיד, אני יכולה.
ואם את כבר כאן, בואו באמת נערוד את זה לכמה טיפים אחרונים לסיום, כי כמעט נגמר לנו הזמן.
אז שני דברים, אחד צריך למצוא
איפה... להתחבר לאת יכולה, זה היה יפה.
להתחבר לאת יכולה. אני אומרת, אני מסתכלת זה רגע מהפרספקטיבה שלי, בתור מי שמובילה את האירוע הזה. לא צריך לחשוב איך אתה עושה את התפקיד, או מה... לא צריך לחשוב יותר מדי חכם פה. צריך לחשוב מה השינוי שאתה מייצר. ודרך זה בעצם להבין, לנסות לראות מה אתה רוצה להשאיר מאחוריך. איזה ארגון הייתי רוצה לראות מאחוריי, לשים את הכיוון בדרך, ומשם פשוט לאט לאט לייצר, לקלף את הקליפות הארגוניות ולייצר את המציאות החדשה. ואם משקיעים שם ונוגעים בנקודות הקריטיות, כמו במקום הפנימי של האנשים, וכמו ביצירת הזמנות והכשרת הארגון, אז כשאני אסתכל אחורה בעוד, כבר אני רואה את השינוי, כשאני אסתכל אחורה עוד כמה שנים, ואני רואה את המנכ"לית הראשונה יושבת על הכיסא, אני יודע שעשיתי את האימפקט שלי בתוך הארגון, ופתחתי את הדלת לאחרות, ושהתפקיד שלנו, כמי שנמצא בעמדות השפעה ובמקומות ארגונים, זה לעשות את זה ולהוביל את זה ולחולל שינוי. ואגב, אם היא לא תתפתח בארגון שלי, יכולה להתפתח גם בארגון אחר.
לגמרי.
מה טוב? אנחנו צריכים לעשות טוב בכל האקוסיסטם שלנו, לא רק להתמקד בעולם הקטן שלנו בחברה.
אני מאוד מתחברת לזה. אני חושבת שאנשים מדהימות ולא תמיד מספיק מודעות לתפקיד הזה שכולנו צריכות לקחת על עצמנו, לעזור לעוד נשים, וזאת אג'נדה שממש צריך לקדם אותה. כי לא מעט פעמים בגלל המקום של הגעתי לכאן כי יש לי כישרון, ולכן אין שום סיבה שאני אשתמש בזה או יעזור למישהו אחר, ולפעמים אנחנו רואים איזה סוג של ההתנהגות ההפוכה מזה, וזה גם קורה בשוק העבודה לצערנו, ואני חושבת אם אני רוצה לתת את הטיפ אישי לאנשים שמקשיבות לנו, וגם לגברים שמקשיבים לנו, כי המודעות צריכה להיות באמת בשני הכיוונים, זה כן להיות מודעות לזה שיש סיכוי שיש אפליה בשכר, אפילו בתור עצמאיות, אני ראיתי את זה הרבה מאוד פעמים בתור עצמאית, ואני ברמת מודעות מאוד גבוהה, וכל פעם מחדש אני מגלה עוד פעם, אוי, פתאום יש מרצה שהוא ממש כמוני, והוא עושה הרצאה על נושא כמעט זה, ויש לנו את אותו ניסיון, ואיתו הלקוח לא התווכח על המחיר, ואיתי הוא ממש מתווכח, ואני יודעת את זה, ואני הייתי מאוד אסרטיבית באותם רגעים, אבל אנחנו באמת צריכים להיות מודעות לדבר הזה, וגם בבית של פיתוח אישי והתקדמות, שאנחנו מדברות על זה המון, אני ונילי בעולם העבודה החדש, לא לחכות שיראו את הכישרון שלנו ואז יקדמו אותנו. זה טיפ שרלוונטי גם לגברים וגם לאנשים כמובן, אבל אנשים כנראה קצת יותר, כי על פי הסטטיסטיקה הם קצת פחות מבקשות את הדברים האלה, וכן לבקש את התפקיד הבא בלי היסוס. ואולי הדבר האחרון, שוב, בהיבט של איזון בין עבודה לחיים פרטיים, לעולם, 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 לא לוותר על תנאים טובים ושכר טוב, כי אתם עובדות שעות עבודה גמישות, או שאתם צריכות לאזן בין עבודה לחיים פרטיים. זה הטעות האסטרטגית נאמבר 1 של נשים, והגיע הזמן להעיף אותם מהסיסטם.
ואני רוצה להגיד משהו שהוא הכי פרקטי בעולם, ואני מרגישה שהוא עוזר לי מאוד. אנחנו כאמור, אמרתי את זה כבר, אני אומרת את זה עוד פעם, יושבות פה 4 נשים חזקות, נוכחות, מודעות שמנסות להבין. כן. ואנחנו צריכות לעזור לנשים אחרות. הרציתי בזה תוכנית ניהול לנשים אצל איזשהו לקוח, ואחת הנשים בחדר אמרה לי, נשים שק של נחשים. וזה כל כך כאב לי, כי אני חושבת שבאמת התפקיד שלי, כמי שכאילו עשתה את זה, הגיעה לשם, זה לעזור לנשים אחרות. ויושבת מולי דנה, העורכת שלנו, והיא צעירה, והיא יפה, והיא נהדרת, והיא בתחילת הדרך, ואני כבר מזקנות השבט, ואני אומרת, התפקיד שלנו, אלה שהגיעו, להושיט יד ולעזור לנשים אחרות, גם כשזה אולי נראה לנו לפעמים קצת מאיים עלינו. ואני חושבת שככל שנשים תעזורנה לנשים, ותבנה אותם לקדמת הבמה, כולנו נרוויח. ואני חושבת שגברים שמספיק חזקים ואמיצים ונוכחים, גם הם עוזרים ומושיטים יד ופותחים דלת, הם ירוויחו הרבה יותר, ואז כולנו נרוויח כחברה, כמשק, ככלכלה. אז לפרגן, לפרגן. ועוד פעם לפרגן.
ממש. אז תודה רבה לכן, היה אחלה פרק. ליאור, כל הכבוד על העבודה שאתם עושים.
תודה רבה.
תודה רבה שבת.
להתראות בשבוע הבא.
יאללה ביי.
עתיד מזהיר, הכל על חדשנות בעולם העבודה. בהגשת נילי גולדפיין ומלי אלקובי.